מה מיוחד בימי הפורים יותר משאר המועדים? מה אנחנו יכולים להרוויח ביום כזה גדול, כן? להמשיך לנו ישועות לכל אחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו, יש לנו עמלק שיושב בתוכנו, שנלחם בנו חזק, לייאש אותנו, להפיל אותנו לייאושים, מה כבר יצא ממך? אין סיכוי, תוותר על זה מראש. אין סיכוי, תוותר על זה מראש. זאת העבודה שלו, העבודה, תפקיד של עמלק, זה שאדם מראש ירים ידיים ויפול לייאוש וזהו. יכנע. בכל התפקיד של הצדיקים, הצדיקים שבכל דור ודור, לדחוף אותנו, להכניס בנו אמונה, לא רק שאין ייאוש, לא רק שיש סיכוי, אלא יש סיכוי ודאי לכל אחד ואחד מאיתנו לזכות ממש למה שצריך לזכות. הוודאות הזאת זה הכוח של הצדיקים, הוודאות המפלאה הזאת. ומעידך, הספק הזה, שהוא המלאק, ספק שהוא נמצא המלאק, זה התפקיד של המלאק. להכניס לנו ספקות ויאושים והחזרות מעצמנו, ושנהיה ממורמרים ונלך עם כל מיני בלבולים, וככה נמשיך לחשוב כאלה מחשבות, עד שאדם מרים ידיים ואומר, ניסיתי הרבה פעמים וזהו. חס ושלום. מתברר רבותיי, הרי הקדוש מגלה לנו סוד נפלא, שביום המיוחד הזה שנקרא יום הפורים, מתגלית הערה מיוחדת ביותר. הערה הזאת נקראת הערת מרדכי. מה זה נקרא הערת מרדכי? הערת מרדכי, מה שנאמר, ומרדכי יצא מלפני המלך. הערת מרדכי יוצאת מלפני מלכו של עולם, נמשכת מהשמיים. הערה מיוחדת שקראת הערת מרדכי. הסוד של הערה המיוחדת הזאת, הסוד המיוחד של הערה הזאת, שהיא מגיעה עד המקומות הכי הכי נמוכים. עד המחים, המקום הכי נמוך בתוך עולם העשייה. שעל זה נאמר, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. המקום הכי הכי נמוך בעולם העשייה זה מקומות מזוהמים ומתונפים. מקומות מאוד מאוד שפלים ומגונים, ושם נמצאים צוצות קודש שאי אפשר לחלט אותם בלעדי כוח אדיר ומיוחד שנקרא הערת מרדכי. כך שביום הקדוש הזה מגיע הערה לכל אחד ואחד, אפילו שנמצא בתחתית החיות. כל יהודי באשר הוא מגיע לבאר. אבל בפורים ישנה הערה כזו מיוחדת שמגיעה עד הקרקעית. עד הקרקע לגמרי, גובה אפס. זאת אומרת, עד המקומות הכי נמוכים, הכי שפלים והכי מגונים. ובפורים יש קדושה כזאת נוראית, שאתה אומר לי שיום הפורים כזה נוראי עד כדי כך, שיום הכיפורים הוא רק כיף פורים, הוא רק דומה לפורים, ולא נאסרה בו שום מלאכה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? יום הפורים הוא כזה קדוש, ומצד שני לא נאסרה בו שום מלאכה. כל המלאכות מותרות. הערה כזאת נוראית שיכולה לחלש בסוד קודש מתאומות נשייה, במקומות הכי נמוכים, הכי מגונים, הכי שפלים. אפילו סוד כזאת כזה, שכבר נמצא בשבי כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה גלגולים, שנראה לו כבר שאין סיכוי. הוא כבר חושב על עצמו, אותי אין סיכוי. הוא כבר מיואש מעצמו, ומי יודע אם הוא לא איבד אפילו את הזהות של עצמו, כי הוא חושב שאפילו הוא גוי חס ושלום. הניצוץ קדוש כזה שכבר התהפך לו הכל חס ושלום, שנראה לו שכבר אין סיכוי. אין סיכוי. יכול לכל היותר, יכול להגיד לך, תשמע, אתה תישאר בשלך, ואני בשלי, לא נפר אחד לשני. וצדיק במונתו יחיה, כל אחד יחיה עם האמונה שלו. יש כזאת, יש כזה מהלך כזה, כיתה כזאת. אנחנו לא נפר אחד לשני, אתה בשלך, אני בשלי, כל אחד עם האמונה שלו, צדיק במונתו יחיה. הניצוצות קודש האלה, רבותיי, זה חלקי נפש, רוח ושמה שלנו. וביום הקדוש הנוראי הזה, יום הפורים, כן, שנראה לכאורה שזה יום של רעשנים ומסכות, אבל זו טעות גדולה. נכון, גם רעשנים גם מסכות, אבל יש פה סוד גדול ביום הנפלא הזה. לא כל יום פורים, מה פירוש לא כל, מה פירוש לא כל יום פורים? זה יום מיוחד מאוד, זה יום שיורד בו הערה כזאת מיוחדת, שאין לך אחד שלא מרגיש אותה, את ההערה הזאת. כל אחד כמובן לפי הכלים שלו. כל המגילה כולה רוויה ניסים נוראים, מגזרה נוראית, להרוג, להשמיד, לאבד. שהפחד נוראי, בשושן אביר הפחד מבוכה, והעיר שושן אבוכה, התהפך לכזה מצב שהמון מעמי ארץ מתייעדים, נפל פחדם עליהם. פחד נוראי נפל על הגויים. הקדוש ברוך הוא ראה שאנחנו נצטרך לעבור כאלה ניסיונות קשים, כל אחד מהבלבולים שלו, מהפתקאות שלו, ניסיונות של אמונה, שזה נקרא גלות אדום, שכל זה, זה בעצם המלאק, ניסיונות של אמונה ומבוכות, וכל אחד עם ההסתרות שלו ועם הפתקאות שלו, ואם לא נולה היום המיוחד הזה, שהקדוש ברוך הוא הקדים לנו פועל המכה, שנוכל להחזיק מעמד בגלות הזאת, לא יכולנו להחזיק מעמד. לכן הוא הקדים תופע למכה, והמשיך לנו יום מיוחד כזה, שיש בו הערת מרדכי, שהערה הזאת מגיעה, נמשכת, יום שנמשך ממות המשיח, והערה שנמשכת עד למטה, עולם העשייה למטה למטה בקרקעי, סוף עולם העשייה, עד כדי כך שיש לה כוח להפך את כל העניינות העליות, את כל הירושים התקוות, להפך את הכל, שפע, כל הפשע לשפע. שבעצם כל היממה הזאת היא כולה עת רצון מיוחדת, עת רצון בשמיים נוראית, כל היממה, כל היממה הזאת, שהרי אנחנו יודעים שישנה הלכה ביום הזה הקדוש, שכל הפושט יד נותנים לו. ביום הזה המיוחד רבותה יש הלכה שכל הפושט יד נותנים לו, והרי הקדוש ברוך הוא מקיים את כל התורה כולה, אז הקדוש ברוך הוא גם בעצמו מקיים כל הפושט יד נותנים לו. זאת אומרת, גם הקדוש ברוך הוא ביום המיוחד הזה מקיים שמי שמבקש נותנים לו, אז הקדוש ברוך הוא גם מקיים את זה, כל הפושט יד נותנים לו. לכן כל ה-24 שעות זה עת רצון. ובכן רבותיי, אנחנו יודעים כן שפורים, אנחנו רגילים להגיד לא כל יום פורים, פורים זה יום גדול, פורים זה יום גדול לעם ישראל, אנחנו אומרים לא כל יום פורים. מה זה נקרא לא כל יום פורים? מה המיוחד בפורים כדי כך שאנחנו אומרים לא כל יום פורים? ודאי שאם עם ישראל משתמשים בלשון מסוימת, אז הם לא נביאים, הם בני נביאים. אנחנו רואים שרגילים להגיד לא כל יום פורים, זאת אומרת פורים זה יום מיוחד. ומה התייחד היום הזה משאר ימות השנה? מה הוא כל כך מיוחד? עד כדי כך שרבותינו מגלים לנו שכל המועדים יהיו בטלים, ימי הפורים לא יהיו נבטלים. צריכים להבין למה? למה ימי הפורים לא יהיו נבטלים? מה המיוחד בימי הפורים יותר משאר המועדים? ועוד צריכים להבין שהרי הקדוש מוסיף לנו עוד דבר עוד יותר גדול. הוא מגלה לנו שמה שאנחנו אומרים יום הכיפורים, יום הכיפורים, יום כיפור זה יום נוראי, יום מיוחד, יום מיוחד בכל השנה. יום הכיפורים, אומר הרי הקדוש, זה נקרא כפורים. למה הוא נקרא יום הכיפורים? כי הוא כפורים, הוא דומה לפורים. זאת אומרת שיום הפורים יותר גבוה, יום הכיפורים רק דומה לפורים. לא מובן, איך יכול להיות כזה דבר? יום הכיפורים, יום שהוא מיוחד לעם ישראל. מי ששומע יום הכיפורים מזדעזע. יום הכיפורים, חרדת הדין, קודש קודשים, יום הכיפורים. אז יום הכיפורים הוא רק דומה לפורים. זאת אומרת שיום הפורים יותר גבוה. הייתכן כדבר הזה? זאת אומרת פורים יותר גבוה. יום כיפור ויום הקדוש הזה לא אוכלים, לא שותים, צאים כל היום בית הכנסת, בתשובה, בתפילה, כולם כמו מלאכים. אתה אומר לי שיום הפורים יותר גבוה. זה לא מובן. מה המיוחד בפורים שהוא כך גבוה? עד כדי כך, זה, את הסוד הזה מגלה לנו הרי הקדוש. אז צריכים להבין מה צמוד ביום המיוחד הזה, שמכל הכיוונים אנחנו רואים שהוא בעת מיוחד. אז אנחנו מבינים שבאמת ביום הזה מה שלמדנו, אנחנו יודעים שביום הזה יתרחש נס גדול לעם ישראל, שיתקיים ונהפוך הוא. זאת אומרת, הייתה גזירה מאוד קשה, הייתה גזירה מאוד קשה של אמן בזמן אחשוורוש, גזירה מאוד קשה, גזירה נוראית, להשמיד, להרוג, לאבד, וזה התהפך, התהפך ליום גדול לעם ישראל. זאת אומרת, אנחנו מבינים שמשהו יתרחש, משהו מיוחד ביום הזה. נס גדול מאוד היה. אבל עדיין אנחנו לא מבינים מה כל כך תמון באופן מיוחד כזה ביום הזה לכל הדורות. מה מיוחד פה? עד כדי כך, היום הזה מיוחד, שזכינו לקבל יום קדוש כזה בנסיבות כאלו, זה גם קשה. למה צריך דווקא לקבל יום כזה קדוש בכאלה נסיבות שתהיה גזרה, ועם ישראל יהיו בפחד וחרדה גדולה מאוד, והרצים יצאו דחופים? הייתה גזירה קשה והתהפכה אחרי כן ליום גדול לעם ישראל. אבל למה צריך את כל הסיבות האלו? ואמן בעצמו גם כן אמן, הייתה לו הפתעה גדולה. אם אמן היה יודע לאן זה מוביל כל המהלך הזה, אולי מתחיל איתנו בכלל. הכנס שלנו שאמן לא היה לו רוח הקודש, אז זה לא רע, לאן זה מוביל. אז יטעו אותו. אבל באמת היה מצב חמור מאוד וקשה מאוד. והחמשים הגדולים נתקיים ונהפוכו. אז אנחנו נרצה לדעת מה קרה ביום המיוחד הזה, ומה אנחנו יכולים כל אחד מאיתנו לזכות ולהרוויח ביום המיוחד הזה. אנחנו שכל אחד, כל אחד מאיתנו שנמצאים בהרפתקאות, בניסיונות, כל אחד עם המבוכות שלו, כל אחד עם כל הסיבוכים שלו, עם הסיבובים שלו, מה אנחנו יכולים להרוויח ביום כזה גדול, כן? להמשיך לנו ישועות לכל אחד מאיתנו. כי עם ישראל ידוע, כידוע לנו, נמצא במצב לא קל. נמצא במצב לא קל. כל אחד יודע את מרת נפשו. הדור הזה זה דור של ניסיונות. דור של ניסיונות באמונה. לא פשוטים. אז אנחנו נרצה להבין איך זה קשור גם כן ליום הפורים המיוחד. כן, הגלות הזאת האחרונה. הגלות הזאת, שכל אחד ואחד מנסים אותו בכל כך הרבה ניסיונות של אמונה. ניסיונות של אמונה את כל אחד מאיתנו מנסים. נרצה להבין, כן, איך זה קשור ליום המיוחד הזה. בשביל זה, בשביל להבין מה קרה באמת ביום המיוחד הזה, ביום הגדול והקדוש הזה, צריך להבין את הרקע לתמונה, מבחינה היסטורית, מבחינה רוחנית, צריך להבין את מה המצב של התקופה היה, באיזה מצב רוחני עם ישראל היה. ואחרי כן, להבין את ההשתלשלות של כל העניינים, להבין את ההשתלשלות, לפי המצב של ההיסטוריה, של הדברים, ולפי המצב הרוחני של עם ישראל. הרקע היה שעם ישראל, באותו זמן, היו אמורים לעלות לארץ ישראל. עם ישראל צריכים לבוא לארץ ישראל, לציון, כן? ולבנות בית המקדש. זה היה המצב. ואז אם היו בארץ ישראל, היו זוכים לבנות בית המקדש, ששם יש עיקר קבלת התורה בית המקדש, מבחינת קים את ציון, תצא תורה, בפרט בבית המקדש, שם יש בר סנהדרין, שם היה, שם עיקר התגלות התורה, בית המקדש. זאת אומרת שהם היו צריכים לזכות לעלייה גדולה מאוד. ויש לנו כלל. יש כלל נקוד בידינו, שלפני העלייה יש ירידה. זה כלל רוחני, לפני העלייה יש ירידה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה כולה, והי ערב והי בוקר יום אחד. היממה מתחילה בלילה, והי ערב והי בוקר יום אחד. קודם כל לילה ואחרי זה יום. והרי להגיד בבוקר חסדיך ומתך בלילות, אז בבוקר זה חסדים, ביום זה חסדים, ביום זה הכל מובן, רואים שפע, כן? זה נקרא יום. אבל קודם כל אמונתך בלילות. קודם כל מנסים את האדם בלילה. לילה זה אמונה. אז קוד, לפני כל עלייה יש ירידה. לפני כל עלייה יש ירידה, ולפי גודל העלייה ככה גם הירידה. כי בירידה אתה מכין כלים בשביל העלייה. בירידה, בניסיונות של הירידה. בניסיונות של הירידה אתה מכין כלים. רק הבעיה היא שהרבה פעמים אנחנו בטעות הופכים את הירידה לנפילה. אדם נופל לייאושים וזה כבר נפילה. כי ירידה זה מצב שמשחקים משמיים. עם הווליום, משחקים איתו, מהירים, מחשיכים, משחקים עם הווליום מלמעלה. זה לא בשליטתך. ירידה זה מלמעלה. נפילה זה כבר ייאוש. ייאוש. יש מצב שמחשיכים, מחשיכים, עכשיו מנסים אותך במצב של חושך. אמונתך בלילות, שם רוצים אמונה, שם זה ניסיון של אמונה, שבא לפני האור. אבל זה לא בגלל שאתה אשם או שקלקלת משהו, אלא ככה דרך בריאתו של עולם, והי ערב, והי בוקר יום אחד. ממילא, גם מבחינה רוחנית זה המצב, תמיד לפני עלייה יש ירידה. ועם ישראל כיוון שהיו אמורים לבוא לארץ ישראל ולבנות בית המקדש ולזכות לעלייה רוחנית גדולה מאוד, אז כפי גודל העלייה צריכים לעבור כעת ניסיון גדול של ירידה. במקום הזה של ירידה, במצב הזה של ירידה, פה נכנס המלאק בתמונה, שהוא בעצם עורב למצבים האלו. שם הוא עורב, שם הוא מחפש להסתנן ולהפיל את החלושי כוח, והזנב הם כל הנכשלים. להפיל אותנו באמונה, לפגוע שם ולהפיל ליהושים. זה התפקיד שלו. ומי זה היה המלאק בעצם? זה המן המלאק, שהוא מזרע המלאק. ואז באמת הם נכשלו. וכבר אז הם נכשלו, כשהייתה ירידה כזאת, אז הם נפלו ממש, נכשלו בנשים נוכריות. ואז הרב עליהם המן המלאק, עם אח שמו, שעורב תמיד על ישראל, להפיל אותם. ולכן הייתה הצרה גדולה ליעקב. אך מרדכי ידע את כל זה. מרדכי ידע את כל זאת. והכניס בעם ישראל אמונה לא להתייאש. מרדכי נכנס חזק ודחף את כל עם ישראל לא להתייאש מהרחמים. להמשיך הלאה בתפילות. כי זה היה כוח של הצדיק, מרדכי, שהוא דחף את כל עם ישראל לא להתייאש, כשהמצב היה כלאחר ייאוש חס ושלום. המצב הייתה כבר גזירה. והרצים יצאו דחופים. ולטבעת המלך. ולכאורה אין אחורה, כביכול. אין אחורה. אין אחורה כבר. ומרדכי מכניס בהם את האמונה שאין ייאוש, גם כשנראה שקלו כל הקיצין, חס שלום. נראה שכבר נגמר הסיפור. לא, לא נגמר. תפילה אפשר להפוך את הכל. ובכן, המצב היה בכלל לא פשוט. ונוסף לכך, שהמלאק בתמונה, אז עוד יותר לא פשוט, כי המלאק זה התפקיד שלו. מעולם הוא רצועת מרות לעם ישראל, כיוון שהמלאק, התפקיד שלו להפיל אותנו לייאוש. זה העבודה שלו. הסיפור עם המלאק, רבותיי, מתחיל עוד ביציאת מצרים, מתחיל הסיפור של המלאק. כבר ביציאת מצרים, המלאק, שכל המזרח התיכון רועש וגועש, כולם נפל להם פחד, כן? אז נבלו אלפי אדום, חיל אחד יושב פלשת, כולם בפחד מעם ישראל. כי הרי מי יצא מהם? מי יצא ממצרים? מצרים הפרעונית, שהייתה אימפריה, מי יכול לברוח ממצרים? מי יצא ממצרים? מי יצא ממצרים? יחידה נבחרת של לוחמים? מי יצא מי ברח ממצרים? נשים וטף. זקנים, נשים וטף, כולם יוצאים ביד רמה. בצורה כזאת פלאית וניסית. אז חיל אחד יושבי פלשת, כולם נפל עם פחד. רק המלאק, הוא יוצא להילחם. יוצא להילחם. הוא יוצא להתאבדות, הוא הולך להתאבד. הוא יודע מראש שהוא ייקשל, אבל הוא יוצא להילחם, על כל פנים. כי בעצם המלאק, המלאק העבודה שלו, הקדוש ברוך הוא נשבע, שאין השם שלם, ואין הכיסא שלם, עד שלא ימחה זכר המלאק, תחת השמיים. המלאק בעצם יש לו עסק עם הקדוש ברוך הוא. אבל עם השם יתברך אי אפשר להילחם, אז נלחמים עם העם שלו, עם הלוחמים שלו, של המלך. אם המלך אתה לא יכול, אז אתה לא הולך עם הלוחמים של המלך. לכן כל העניין שלו, של המלאק, זה בעצם הקדוש ברוך הוא. הכיוון שזה אי אפשר, זה בלתי אפשרי, אז הולכים עם העם, עם העם של הקדוש ברוך הוא, עם עם ישראל. לכן המלאק, כל העבודה שלו איתנו, עם כל אחד מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו, המלאק יש עבודה. כל אחד ואחד מאיתנו, יש לנו המלאק שיושב בתוכנו, שנלחם בנו חזק, לייאש אותנו, להפיל אותנו לייאושים. מה כבר יצא ממך? מה כבר יהיה ממך? נו, אפילו אם התחלת כבר, נו, אז מה? כמה פעמים כבר התחלת יפה ונפלת? נו, בין כך מה יצא ממך? מה כבר יצא? בין כך מה יצא? כשמחשיכים לך, נו, אז איך אתה נראה? וכשמאירים, נו, עוד מה זה ייקחו לך את זה, אז מה יצא? אז בין כך מה יצא? אז מראש עזוב. מה, נו, אתה יודע מה כבר יכול להיות ממך? אולי תהיה יהודי שקצת מתפלל, קצת לומד, אבל באמת לזכות, אין סיכוי. אין סיכוי, תוותר על זה מראש. אין סיכוי, תוותר על זה מראש. זאת העבודה שלו, העבודה, תפקיד של המלאק, זה שאדם מראש ירים ידיים ויפול לייאוש וזהו, יקנע. וכל התפקיד של הצדיקים, צדיקים שבכל דור ודור, לדחוף אותנו, להכניס בנו אמונה, לא רק שאין ייאוש, לא רק שיש סיכוי, אלא יש סיכוי ודאי לכל אחד ואחד מאיתנו לזכות ממש למה שצריך לזכות. זה התפקיד של הצדיקים שבדור. לדחוף אותנו ולהכניס בנו אמונה שכל אחד מאיתנו יכול לזכות למה שצריך לזכות יהודי. זאת אומרת, יש לנו כוח פה שמתיש אותנו יום ולילה, שנקרא המלאק, ומצד שני, יש לנו כוח של צדיקים, שהתפקיד שלהם זה להכניס אמונה בעם, ולדחוף אותנו ולגלות לנו, שיש בכל אחד מאחד מאיתנו, יש בו נקודות כאלה יפות, שאם יוצא אותם מהכוח אל הפועל, זה יזכה בוודאי. הוודאות הזאת, זה הכוח של צדיקים, הוודאות הנפלאה הזאת. ומעידך, הספק הזה, שהוא המלאק, ספק שהוא גמרת המלאק, זה התפקיד של המלאק, להכניס לנו ספקות וייאושים ואכזבות מעצמנו, ושנהיה ממורמרים ונלך עם כל מיני בלבולים, וככה נמשיך לחשוב כאלה מחשבות, עד שאדם מרים ידיים ואומר, ניסיתי הרבה פעמים וזהו, חס ושלום. זאת אומרת, אולי זה מתאים, אולי זה יתאים לפלוני, אולי לאלמוני, אבל כנראה בשבילי זה לא כך מתאים. אולי זה באמת, אני שומע, זה דברים יפים, אולי לרובן, לשימון, אבל כנראה בנסיבות שלי, עם התנאים שלי, עם ההיסטוריה שלי, ועם המהלך שלי, וכוחות הנפש שלי, כנראה זה לא כל כך בר ביצוע כל מה שאתה מספר. ובכן, בשביל להבין רבותיי עוד כמה נקודות, מה שקרה שם בעצם, בזמן מרדכי ואסתר, כן, אז צריך להבין עוד נקודה מאוד חשובה, מה זה נקרא אבדות. יש מושג שנקרא אבדות, שכל אחד מאיתנו יש לו הרבה אבדות. האבדות האלו, פשוט של דבר, זה ניצוצות קודש, שהם חלקי נפש, רוח ונשמה שלנו, שבגלל מעשים לא טובים שעשינו, זה נפל ביד של סטרא אחרא. שם זה נפל. וזה נמצא בשבי. זה נמצא בשבי אצל סטרא אחרא. עכשיו, מכיוון שהניצוצות קודש האלו, הם בעצם חלקי נפש ורוח ונשמה שלנו, שזה חלק אלוקא ממעל, אז הקדוש ברוך הוא חייב, כביכול הקדוש ברוך הוא חייב לפרנס את הניצוצות קודש האלו, אגם שהם בשבי. בשבי בידיים של סטרחה, חייב לפרנס אותם, כי זה חלק אלוקא ממעל. זה נשמות של נפשות של יהודים, שנמצאים בשבי. במקום הזה שזה נמצאים, כיוון שהקדוש ברוך הוא שם, ממשיך שם שפע, לפרנס את הנצוצות קדושים האלו, בינתיים הסטרחה מקבלת שפע גדול מזה, מקבלים מזה כוחות, והם חוגגים על החשבון, והם מקבלים כוחות, עם הכוחות האלה שהם מקבלים, הם מכניסים לנו כפירות, והם בלבלים אותנו, והם מכניסים לנו ניסיונות קשים. זאת אומרת, מה שיוצא כאן, שמניצוצות קודש שאיבדנו, הסטרחה מקבלת כוחות. ואנחנו, כל המטרה שלנו זה להחזיר בחזרה את האבדות, את הניצוצות קודש שאיבדנו, שזה בעצם חלקי נפש, רוח ושמה שלנו, שאילולי האבדות האלו, היינו נראים אחרת לגמרי. היינו נראים אחרת, המצב הרוחני שלנו היה אחרת, המצב הפיזי שלנו היה אחרת, הכל היה, כל התמונה הייתה שונה. אם לא היו האבדות האלו, הכל היה נראה אחרת. וכל העבודה שלנו בעצם זה להחזיר את האבדות. זה בעצם כל הפגמים והקלקולים שקלקלנו, זה אבדות, וזה הלך לסטרחה. והסטרחה נאבקת על כל ניצוץ, כי בנפשה הדבר. כי ברגע שהם יפסידו את הניצוץ הקדוש הזה, הם יפסידו גם שפע גדול, שזה הקיום שלהם. אז הם יוצאים למלחמה על כל ניצוץ קדוש. ולכן הם מכניסים לנו יאושים. הם מקבלים כוחות ושפע גדול מכל ניצוץ קדוש שאנחנו איבדנו מהמעשים הלא טובים שלנו. ויש ניצוצות קודש, רבותיי, שנמצאים בכזה שבי עמוק, בכזאת הסתרה נוראית, שכבר שכחו מזמן שיש סיכוי אי פעם לצאת מהשבי הזה. וזה יאושים שלנו, שיש בתוכנו. ניצוצות קודש נמצאים בתאומות נשייה, עמוק 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 בתוך השבי של סטרחה, בתוך הסתרות על גבי הסתרות, עד כדי כך שנראה לנו, אותו ניצוץ הזה נראה שכבר אין סיכוי, ולפעמים אפילו שוכח את הזהות שלו, שהוא בכלל יהודי. אנחנו דנים כרגע מה המצב של הניצוץ, מה ההרגשה שם, איך אפשר לחלץ אותו. באופן כללי זה שהוא מפוזר בכל המרחב, כי אנחנו עשינו בלגן גדול. אז זה מפוזר, לפעמים שולחים את האדם לאיזה מקום מסוים, והוא צריך לנסוע לאיזשהו מקום, כי שם יש לו ניצוצות קודש שקשורים, שהוא צריך לחלץ אותם, הוא צריך להגיע לשם לברך, אולי להתפלל, אולי לעשות שם איזה מעשה טוב, אולי ללמוד שם, וזהו, אם הוא יתנהג בתמימות ובשיטות, הוא חילץ את הניצוץ הקדוש הזה, הוא מסע מתן באמונה, ואם הוא לא יתנהג כמו שצריך, יחזיר אותו עוד פעם לשם, מה אפשר לעשות? אז זה ודאי, זה כבר עניין של, זה העניין של מקום, המיקום שלו. אנחנו כעת לא דנים על המיקום, אלא על המצב שלו, ועוד מעט נדבר גם על אופי לחינוץ. באיזה אופן מחלצים אותו. צריך להביא גרר או הליקופטר, נדבר על זה עוד מעט. זה תלוי, לפעמים זה צריך, זה נמצא בקרקעית, שבתוכי הים צריך דווקא צוללנים. יש כל מיני, תלוי איזה יחידה אתה הולך להפעיל פה, של חלץ לניצוץ. כי לפעמים מספיק רק שיגור של יחידה פשוטה, יחידת חיר מאומנת. לפעמים צריך ממש אנשים יחידה מובחרת, לפעמים אשר צפרדע, תלוי באיזה סיבות שם הניצוץ נמצא. ולפעמים זה מתקפה של אוגדה שלמה, כדי לחלץ ניצוץ אחד, כן? כי זה צריך לעשות להם השכה, אז להשיח דעת שם לסטרחה, ואז אתה הולך מכיוון אחר ומחלץ אותו מהשבי. ממש טקטיקה שלמה עם אסטרטגיה נפלאה, שצריכים להיות מצביע גדול בשביל לדעת איך לחלץ ניצוצות קודש. כן? ולפעמים צריכים ללמוד בבית ספר ללוחמה את כל הקורסים האלו. כן, כן, זה לא פשוט. דברים עמוקים מאוד, עדיין. זה מהלך שלם שהצדיק הגדול שעוסק בעניין הזה של נשמות ישראל, הוא מדריך אותנו ומנחה אותנו לכל מיני מקומות באיזה אופן לשגר את היחידות הנבחרות האלו. זה ודאי שיש ניצוצות קודש שבשביל לחלץ אותם צריך לעשות פעולות מורכבות מאוד, מורכבות מאוד, של גם השכה וגם המערב ביחד, הכל ביחד. לפעמים צריך להפעיל כמה יחידות בו זמנית. בו זמנית, כן, זה תרגיש של לגד שלם, זה לא תרגיש, זה לא קבוצה אחת לבד עושה את זה. ובכן, מתברר רבותיי, הרי הקדוש מגלה לנו סוד נפלא, שביום המיוחד הזה שנקרא יום הפורים, מתגלית הערה מיוחדת ביותר. הערה הזאת נקראת הערת מרדכי. מה זה נקרא הערת מרדכי? הערת מרדכי, מה שנאמר, ומרדכי יצא מלפני המלך. הערת מרדכי יוצאת מלפני מלכו של עולם, נמשכת מהשמיים. הערה מיוחדת שקראת הערת מרדכי. הסוד של הערה המיוחדת הזאת, הסוד המיוחד של הערה הזאת, שהיא מגיעה עד המקומות הכי הכי נמוכים. עד המקום הכי נמוך בתוך עולם העשייה. המקומות הכי הכי נמוכים, שעל זה נאמר, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. המקום הכי הכי נמוך בעולם העשייה, זה מקומות מזוהמים ומתונפים. מקומות מאוד מאוד שפלים ומגונים, ששם נמצאים ניצוצות קודש, שאי אפשר לחלט אותם בלעדי כוח אדיר ומיוחד, שנקרא הערת מרדכי. הערת מרדכי, שיכולה להגיע עד למקומות הכי הכי נמוכים, ותכף נבהר מה הפירוש בזה, יכולה להפוך את כל הירידות לעליות. שנאמר ונהפוך הוא. היא יכולה לחלט ניצוצות קודש מהמקומות הכי חשוכים, מהמקומות הכי מזוהמים, מהמקומות הכי מטונפים. כך שביום הקדוש הזה מגיע הערה לכל אחד ואחד, אפילו שנמצא בתחתי תחתיות. כל יהודי באשר הוא מגיע אליו הערה. ולמה? מכיוון שאנחנו יודעים שהשכינה לא יורדת מתחת 10 טפחים. השכינה מעולם לא ירדה מתחת 10 טפחים. מאז החורבן? כן. השכינה הקדושה לא יורדת מתחת 10 טפחים. 10 טפחים זה רשום בפני עצמה. מקום יותר של הסתרות ובלבולים. זה רשות בפני עצמה. מקום של הסתר פנים. וחנוכה, בגלי הארי הקדוש, יורדת השכינה הקדושה, הערת חנוכה, השכינה הקדושה יורדת עד ג' טפחים. עד מקום הרבה יותר נמוך שנקרא ג' טפחים. זה גובה של ג' טפחים מעל הקרקע. זה כבר מקום הרבה יותר נמוך, וכבר מאירים גם לאנשים שנמצאים במקומות נמוכים ושפלים, גם מאירים. אבל בפורים ישנה הערה כזו מיוחדת שמגיעה עד הקרקעית. עד הקרקע לגמרי, גובה אפס. זאת אומרת, עד המקומות הכי נמוכים, הכי שפלים והכי מגונים. הערת מרדכי זה הערה היחידה בכל ימות השנה שמגיעה עד המקומות הכי נמוכים. ונסביר את זה, מה הכוונה? שבת קודש, רבותיי, שבת קודש, אנחנו יודעים, שבת יום קדוש. במה זה ניכר? הקדושה של השבת. יש למתת מלאכות שנאסרו לנו. ביום שבת עשו לנו 39 מלאכות, הם יש אבות ויש תולדות, נאסרו עלינו. הכל נלמד מהמשכן, על כל פנים נאסרו עלינו 39 מלאכות. והשבת, קביעה וקיימה, קדושה של עם ששת ימי בראשית. בשעת שבת, במה היא ניכרת? 39 מלאכות שנאסרו לנו, תל מלאכות. בחג, בימים טובים, פסח, שבועות, סוכות, ימים טובים, כן? ראש השנה, מה מותר ומה אסור? כבר יש לנו דברים יותר שמותרים. מלאכת אוכל נפש, מותרת, כן? זאת אומרת, גם העברת אש, לא העברה, אלא העברת אש, והוצאה, כל מה שצורך אוכל נפש. ולכן גם הקדושה של ימים טובים היא פחותה משבת. כי יש כבר מלאכות שמותרות. ובכל המועד, שהוא גם חול וגם מועד, הוא גם חול וגם חג, אז יש יותר מלאכות שמותרות. אז יש פחות קדושה. יש פחות קדושה, ויותר מלאכות שמותרות, כי זה הולך ביחד. כבר יותר מלאכות שמותרות, למשל דבר עבד וצורכי רבים, כן? עם כל הפרטים וההלכות שכרוכות בזה. כן, על כל פנים, מה אנחנו רואים פה? שכמה שיותר מלאכות נאסרו, יש יותר קדושה. כמה שיש יותר קדושה, יותר מלאכות נאסרות. ובפורים, יש קדושה כזאת נוראית, שאתה אומר לי שיום הפורים כזה נוראי עד כדי כך שיום הכיפורים הוא רק כפורים, הוא רק דומה לפורים ולא נאסרה בו שום מלאכה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? יום הפורים הוא כזה קדוש ומצד שני לא נאסרה בו שום מלאכה. כל המלאכות מותרות. מתברר שהערת מרדכי היא מגיעה עד לתכלית עולם העשייה, עד למקומות הכי נמוכים בעולם העשייה, לכן לא שייך להגביל אותך בעולם העשייה. לכן כל המלאכות מותרות. אין שום מגבלות בעולם העשייה, הכל מותר. הערה כזאת נוראית שיכולה לחלט ניצוצות קודש מתאומות נשייה, מהמקומות הכי נמוכים, הכי מגונים, הכי שפלים. אפילו ניצוץ קדוש כזה, שכבר נמצא בשבי כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה גלגולים, שנראה לו כבר שאין סיכוי. הוא כבר חושב על עצמו, אותי אין סיכוי. אליי לא תוכל, עליי לא תוכל להשפיע. הוא כבר מיואש מעצמו, ומי יודע אם הוא לא איבד אפילו את הזהות של עצמו. שהוא חושב שאפילו הוא גוי חס ושלום. הניצוץ קדוש כזה שכבר התהפך לו הכל חס ושלום, שנראה לו שכבר אין סיכוי, אין סיכוי. יכול יותר, יכול להגיד לך, תשמע, אתה תישאר בשלך, ואני בשלי, לא נפר אחד לשני, וצדיק באמונתו יחיה. כל אחד יחיה עם האמונה שלו. יש כזה מהלך כזה, שיטה כזאת. אנחנו לא נפר אחד לשני, אתה בשלך, אני בשלי, כל אחד עם האמונה שלו, צדיק באמונתו יחיה. השם ירחם, מה זה צדיק באמונתו יחיה? אנחנו כולנו מחויבים בתורה הקדושה. בין כך אנחנו יהודים, בין כך כולנו מחויבים. מה זה משנה אם אתה שומר פחות או שומר יותר, אתה מחויב בין כך בכל. על כל פנים, אז ניצוצות קודש כאלו, שנמצאים במקומות כאלה חשוכים, ביום הקדוש הזה מקבלים הערה, ומה זה הערה? פירוש הערה? הערה, או שמקבל חשק ורצון נפלא, להתחיל מחדש ולהאמין, אני יכול לזכות, או שיכול לקבל אפילו עוצמה הרבה יותר גדולה. לגמרי לעוף משם. לעוף לגמרי סתרה אחת לגמרי. או שמקבל תנופה כזאת נוראית שהוא יוצא משם ונחלט משם לגמרי, או שהוא מקבל חשק חדש להאמין בעצמו ולהתחיל מחדש ולהאמין, אני יכול לזכות. הניצוצות קודש האלה רבותיי זה חלקי נפש רוח ושמה שלנו. וביום הקדוש הנוראי הזה, יום הפורים, כן, שנראה לכאורה שזה יום של רעשנים ומסכות, אבל זו טעות גדולה. נכון, גם רעשנים גם מסכות, אבל יש פה סוד גדול ביום הנפלא הזה. לא כל יום פורים, מה פירוש לא כל יום פורים? זה יום מיוחד מאוד, זה יום שיורד בו הערה כזאת מיוחדת שאין לך אחד שלא מרגיש אותה, את הערה הזאת. כל אחד כמובן לפי הכלים שלו, כמה שאדם מכין יותר, הוא יזכה יותר. כמה שאדם עושה יותר הכנות, ועוד מעט נראה מה הכוונה, איך הוא עושה הכנות ומה הוא יכול, כמה שיותר מתנהג לפי הקדושה של היום, לפי מה שנדרש בו באותו יום, הוא יכול לזכות עוד ועוד יותר. אבל עצם זה, שהוא שייך לעם ישראל, ביום הזה הוא מקבל הערה. שאם יגיע עד המקומות הכי הכי נמוכים, איש בל יעדר. כל אחד מקבל את הערה הזאת. אז כמובן רבותיי, שניצוץ קדוש נחלץ מהסיטרא אחרא, אדם מקבל מוחין חדשים. שכל חדש. זה בעצמו תיקון הברית. זה כבר אדם אחר לגמרי. צריך להבין עוד כלל רבותיי, עוד דבר חשוב. כאשר ניצוץ קדוש נחלץ מהסיטרא אחרא, הוא חושב שדבר שנמחקו לך אבונות, פגמים נמחקו לך. שנמחק פגמים, נמחקים פגמים, אז אין הפירוש שזה נעלם וזהו. הפשע מתהפך לשפע. הנגע מתהפך לעונג. הצרה מתהפכת לרצה, לעת רצון. הפשע מתהפך לשפע. ניצוץ קדוש הוא נחלץ מסתרא אחרא, והוא חוזר למקורו, אדם חדש יש פה. זה אדם חדש, זה נשמה חדשה. זה מציאות חדשה לגמרי. זו מציאות חדשה. זה שכל חדש, זה אדם חדש. זה חלקי נפש, נפש רוח ונשמה שלו, שהלכו לאיבוד וחזרו למקומם, לשורשם. זה אדם אחר לגמרי. זה כבר אדם יותר זך, זה מוחין חדשים. זה אמונה חדשה, זה קרבת אלוקים חדשה. זה אדם אחר, זה המציאות אחרת. המציאות הרוחנית שלו. אולי כלפי חוץ זה נראה אותו דבר. אבל בפנימיות שלו הוא אדם אחר לגמרי. הוא מקרין משהו אחר, הוא משדר דברים אחרים, הוא חי בספירה אחרת לגמרי. אך סובב אותו כבר שונה. כי הוא מקרין משהו אחר, שאדם משדר וקולה דברים אחרים, הוא חי בעולם אחר. אדם שחי יותר אמונה, זה אדם אחר לגמרי. אולי כלפי חוץ זה נראה דומה, אבל במהות שלו זה אדם אחר לגמרי. כי אדם שיש לו אמונה, חייב חיים. אדם שאין לו אמונה, אין חייב חיים. אדם שאין לו אמונה, כל דבר מבלבל אותו, וגמרנו, עבד נצחי חס ושלום. ואין לו כבר מה לחיות, השם ישמעו. אדם שיש לו אמונה, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו ולא יעזוב אותנו. כמה שיש אדם יותר אמונה, הוא יודע, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו ולא יעזוב אותנו, כי לא יטוש השם עמו. זה מוטו, זה מהלך. הוא חי את זה. זה לא רק איזה סיסמה. הוא חי וחי ונושם. חי ונושם, אמונה, אמונה, אמונה. שם יתברך, שם יתברך, שם יתברך. והוא יודע נאמנה, אותו קדוש ברוך הוא שלא עזב אותנו בכל ההיסטוריה של עם ישראל, לא יעזוב אותנו הלאה, ולא יעזוב את הכלל, ולא יעזוב את הפרט. כי אנחנו בנים שלו. אז מה שהבנו פה, בכל המהלך, מה שהבנו, שביום הפורים יורדת הערה מיוחדת, שנקראת הערת מרדכי, שיש לה כוח לחלט ניצוצות קודש מעומקי עומקים, מהמקומות הכי הכי מתונפים, שזה בעצם עבדות שאנחנו איבדנו בגלל שטויות שעשינו, וכל המהלך של המלך זה לגרום לנו לעבדות, וכל התפקיד של צדיקים זה לדחוף אותנו, לא להתייאש, להחזיר את העבדות, ואנחנו רואים שגם כל המגילה בנויה על המהלך הזה, שנזכיר לנו שיש עבדות, כשראינו שהמן גזר את העניין של לאבדם, לאבדם, יכתב לאבדם, ואסתר אמרה כאשר עבדתי, עבדתי, ולבסופו של דבר, כיוון שכל המשרה התחזקו המון המון בתפילה, לא התייאשו בתפילות, תחנונים ותפילות וזעקות לשם, אז התהפכו כל הירידות, כל הנפילות האלו, כל הירידה הזאת וכל החשכות התהפכה להערה גדולה מאוד שנמשכה עלינו. שבעצם כל ההערה הזאת מגלה לנו רבי נתן, שזה מתנה משמיים נוראית, שהקדוש ברוך הוא ראה, שבדורות האחרונים לא נחזיק מעמד, אם לא שימשיך לנו בגלות הזאת האחרונה, שהיא גלות אדום, שהיא גלות המלאק, גלות אדום, שזה הניסיון של המלאק, שזה כוח של המלאק, זה אדום, בגלות הנוראית הזאת לא נחזיק מעמד, אם לא ימשיך לנו הערה מיוחדת ממות המשיח, מהקץ האחרון. צריכים להבין מה זה נקרא הערה ממות המשיח. מה הפירוש בזה? מה קורה במגילה שאני קורא לזה הערה של ממות המשיח? אז מתברר שבכל אחד מימי שלושת הרגלים יש הערה מיוחדת גם כן. אבל כל אחד משלושת הרגלים היה שידוד מערכות. שידוד מערכות, הקדוש ברוך הוא שידד מערכות הטבע. אם זה בחג הראשון שיצאו מצרים, זה פסח, אז קריאת ים סוף, וכל הניסים שהיו עליהם בים סוף. אחרי כן, בשבועות, מתן תורה, הר סיני, ברקים, וכל המעמד של הר סיני, זה הכל שידוד מערכות הטבע. ואחרי כן סוכות, שהוא בעצם זכר לשבעת ימי הסוכות, שבעצם זכר לעני הכבוד, זכר לעני הכבוד שהם היו מגינים ושומרים את עם ישראל, מיישרים את הגאיות ואת הגבעות, זה הכל היה שידוד מערכות הטבע. בפורים אנחנו רואים שהיה כאן, היו המון ניסים, והכל הכל באופן של טבע. הכל מלובש בטבע. כל המגילה כולה רוויה ניסים, והכל בתוך טבע. איך נבהר את זה? מה הפירוש בזה? המגילה כולה ניסים. כל המגילה כולה היא השגחה פרטית נוראית, שהכל ניסים בעצם. אבל, ולכן, אין פה שידוד מערכות הטבע, הכל מלבש בתוך טבע. וזה נקרא יום של ימות המשיח. שבעצם, זאת ההערה שתהיה עתיד לבוא, ימות המשיח. שהכל יהיה ניסים נוראים, והכל מלבשים בתוך טבע. השגחה פלאית על כל אחד ואחד, והכל במסגרת של טבע. כביכול. הכל מלבש בתוך הטבע. וזה מה שאנחנו רואים במגילה, שמתחיל בעצם, איך מתחילה המגילה? שהחשברוש, שהוא כשלעצמו גם היה רשע גדול, הוא מזמין את ושתי, המרשעת, היא מסרבת לבוא, ואז הוא שואל את היועצים שלו מה לעשות איתה. והמרשעת הזאת נענשה מידה כנגד מידה, על מה שהיא רצה להכשיל את בנות ישראל, בדברים לא צנועים, אז היא נכשלה. היא רצה להכשיל, אז היא גם כן, הקדוש ברוך הוא העניש אותה, והתביישה לבוא, ואז החשברוש רוצה להעניש אותה, מתייעץ, וממוכן, שהם היועצים שלו, שזה בעצם המן, יעץ לו להרוג אותה. ואז החשברוש הורג את ושתי. החשברוש מצווה להרוג את ושתי. זה מה שנקרא, סטרחה מחסלת סטרחה. זה הדבר הכי יפה שיכול להיות בבריאה. הדבר הכי יפה שיכול להיות בבריאה, שסטרחה מחסלת סטרחה. זה שהמן והחשברוש, שניהם ביחד מחסלים את ושתי, שהייתה מרשעה גדולה, ובזה בעצם סוללים את הדרך לאסתר להיכנס לבית המלוכה. ואסתר, כמו שמרדכי מצווה אותה, אז היא לא מגלה, מי זה, לא יגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד. שומרת בסוד. הכל בסוד, היא לא שומרת מי היא, מאיפה היא באה. ואחרי כן, מרדכי שיושב בשער המלך, הוא שומע שאת בגתן וטרש שהם מזוממים, קטן וטרס, שהם מזוממים שני השומרי הסף של המן, שני השומרי הסף של החשברוש, זוממים להרוג אותו. אז מה שיוצא, רבותיי, מרדכי, שיושב בשער המלך, הוא שומע שני היועצים, שומרי הסף של החשברוש, הם זוממים להרוג את החשברוש. אז הוא הולך ומגלה את זה לאסתר, והיא מספרת את זה לחשברוש. וככה ממשיך השתלשלות הדברים, והדברים נזכרים ונכתבים את זה בספר הזיכרונות. יש שאלה ששואלים, שאלה מאוד מעניינת, למה מרדכי הלך וסיפר, למה הוא גילה? אולי עדיף שלא יגלה, שהורגים את החשברוש, גם הוא עצמו היה רשע גדול. אולי עדיף שלא יגלה. אז החשבון הוא כזה שבעצם, אמנם יש הרבה תאים פשטיים ותאים סודיים שמרדכי כן גילה, אבל מעבר לזה יש גם חשבון פשוט, שידע, מרדכי ידע, שאם הוא לא יגלה, אז יהרגו את החשברוש. הם יצליחו להרוג את החשברוש, אז יהרגו גוי אחד. ואם הוא כן יגלה, אז יהרגו שני גויים. אז את מה עדיף? אז הוא העדיף לגלות. אבל כמובן שהיו לו הרבה טעמים סודיים ופשטיים, והוא גילה למלך אשוורוש, בעבור זה נרשם ספר הזיכרונות. ואחרי כן, כשהמן מתחיל עם כל הפרשייה שלו, של לבשל, לבשל אותו כל הגזירה שהוא רוצה, מתחילה להירקם פה כל הגזירה הנוראית הזאת, עם ישראל מתחיל מצעוק להשם ולזעוק זעקות גדולות, ולהתחנן עם תחנונים גדולים, ובינתיים המלך לא מצליח להירדם, נדשנת המלך, אחשוורוש מבקש לקרוא את ספר הזיכרונות, להביא אליו. מה נמצא שם? נמצא שם בספר הזיכרונות, שמרדכי עשה לו טובה גדולה. מה נעשה עמו? הוא שואל המלך אחשוורוש, מה נעשה עמו? מה נעשה עיקר גדולה מרדכי? על מה שהוא עשה. ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. עכשיו, במצב הזה, שכרגע אחשוורוש רוצה לתת איזו הטבה מיוחדת למרדכי, בעיתוי כזה נפלא ומדויק, בעיתוי כזה מיוחד, בהשגחה כזאת פרטית ונפלאה, מגיע לשטח המן. ואז ויאמר המלך, מי בחצר? והמן בא לחצר. לחצר בית המלך החיצונה. חצר בית המלך החיצונה מגיע המן. והאמת, בשביל מה הוא מגיע? זה יותר מעניין. בשביל מה הגיע עכשיו המן? המן מגיע בעצם בשביל לבקש מהמלך אחשוורוש לתלות את מרדכי על העץ שיעצה לו אשתו זרש 50 אמות. על העץ הזה הוא רוצה לתלות את מרדכי. והוא כעת בא לבקש מהמלך אחשוורוש את זה. ובאותה הזדמנות בדיוק המלך אחשוורוש רוצה להיטיב עם מרדכי. שימו לב לעיתוי. מדויק. פילי פלאות. איזה עיתוי מדויק. נס נוראי. והכל טבע. הוא מגיע. בדיוק המלך מסתכל בספר הזיכרונות. ואז המלך שואל. מה אתה אומר? שואל את המן. מה אתה אומר? מה דעתך? מה אתה אומר? מה דעתך מגיע למי שבאמת המלך חפץ בעיקרו? הוא שואל לך אחשוורוש את המן. אז המן אומר לו, המן חושב בליבו, ואומר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? מי יכול להיות יותר חשוב למלך יותר ממני? ודאי שזה רק אני, מי כבר יכול להיות? ובכן, אז הוא מציע למלך אחשוורוש, ככה המן מציע לו, כבר עזב את הרעיון שלו לתלות את מרדכי, ואתה עסוק עם משהו אחר, הוא הולך לקבל פה כבוד גדול. אז הוא מציע למלך אחשוורוש, להלביש לו את בגדי המלכות של המלך, ולהרכיב אותו על הסוס, ולהוביל את אותו אדם שהמלך חפץ בעיקרו בכל רחובות העיר, ולהכריז ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. נפלא מאוד. אומר לו אחשוורוש, אם ככה, ויאמר המלך לאמן, מהר קח תלבוש ותסוס כאשר דיברת, בדיוק כמו שדיברת כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי, היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר אמרת. תעשה את זה בזריזות, אל תיזהר שלא יחסר מאומה. והכל בכזה עיתוי נפלא, פלאי, שהוא בא בשביל להודיע, לבקש, לצעוק מרדכי, מתהפך מלפך אל הפך, וכן הוא צריך לתת כבוד נוראי, והוא הולך להתבזות בכל רחובות העיר שושן, שושן הבירה, לכבוד מרדכי היהודי. ניסים נוראים, והמשך ההשתלשות גם כן בהמשך, והזר שאשתו אומרת לו, אם הוא זר היהודים ונפלת לפניו, נפול טיפול, אתה תמשיך כנראה למפול הלאה, היא כבר גם כן מקבלת את הנבואה שלה מסתרחה, ומודיעה לו, לאן זה מוביל? זה מוביל חביבי, זה מוביל, אוהו, אתה טיפול כנראה. היא אמרה לו, נפול טיפול, ככה זה עובד, אנחנו יש כללים רוחניים, ואם התחלת ליפול לפניו, אז תדע לך, אתה נפול טיפול, אתה תמשיך ליפול הלאה. ועם כל זאת, ממשיך הלאה המן עם כל המהלך שלו, ואז יש המשך ההשתלשלות, שאסתר מזמינה אותם לסעודה, את אחשוורוש ואת המן, ודוחה את זה למחרת, ועד שהמן בסוף נופל על המיטה, ואחשוורוש המלך כועס עליו, אגם את המלכה, יכבוש בבית, והמן, והמלך אחשוורוש מתרגז וכועס ורותח, ואז הוא גוזר להרוג אותו, את המן, והכל מתהפך מהפך אל הפך, ומתהפך לנו ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים מהם ושונאים. פילי פלאות, כל המגילה כולה, רוויה ניסים נוראים, מגזרה נוראית, להרוג, להשמיד, לאבד. שהיה פחד נוראי בשושן הבירה, פחד מבוכה, והעיר שושן נבוכה. התהפך לכזה מצב שהמון מעמי ארץ מתייעדים, נפל פחדם עליהם. פחד נוראי נפל על הגויים. אז מגלים לנו בספרים הקדושים שבעצם היום המיוחד הזה זה יום שנמשך לנו ימות המשיח. שבימות המשיח לעתיד לבוא, הימים יהיו ימים כאלה יפים שהכל יהיה השגחה פרטית נפלאה והכל בלבוש של טבע. מה שאין כן בשאר הרגלים, בשאר ימים טובים, שאז זה היה שידוד מערכות וזה היה לאותה שעה בלבד. וזהו. לכן הקדוש ברוך הוא ראה שאנחנו נצטרך לעבור כאלה ניסיונות קשים. כל אחד מהבלבולים שלו, מהפתקאות שלו, ניסיונות של אמונה, שזה נקרא גלות אדום, שכל זה, זה בעצם המלאק, זה ניסיונות של אמונה ומבוכות, וכל אחד עם ההסתרות שלו ועם ההרפתקאות שלו, ועם לולא היום המיוחד הזה, שהקדוש ברוך הוא הקדים לנו רפואה למכה, שנוכל להחזיק מעמד בגלות הזאת, לא יכולנו להחזיק מעמד. לכן הוא הקדים תרופה למכה, והמשיך לנו יום מיוחד כזה, שיש בו הערת מרדכי, שהערה הזאת מגיעה, נמשכת, יום שנמשך ממות המשיח, והערה שנמשכת עד למטה, עולם העשייה למטה למטה בקרקעית. סוף עולם העשייה, עד כדי כך שיש לה כוח להפך את כל הירידות לעליות. את כל הירושים לתקוות. להפך את הכל. שפע, כל הפשע לשפע. לכן, צריכים להבין, אם כן, מה אנחנו יכולים לזכות ביום המיוחד הזה, כל אחד מאיתנו. מכיוון, כמו שאמרנו, כמה שאדם יותר מתנהג בצורה נכונה ביום הזה, יכול לזכות הרבה יותר. זה ודאי שכל אחד באשר הוא זוכה ביום הזה. התנהגות לתמימות ופשיטות, כן? בפרט אם הוא שומר את הפרטים המסוימים שכרוכים ביום הזה, כן? אם זה קודם כל קריאת המגילה. קריאת המגילה, עצם קריאת המגילה, רבותיי. קריאת המגילה, שזה חיוב של בלילה וחיוב ביום. אז קריאת המגילה מגלים לנו בספרים הקדושים, שהגם שבמגילה לא נמצא שם השם מפורשות, אבל המגילה כולה, כל המגילה רוויה המון המון שמות קודש. בצירופים, כל המגילה כולה מלאה הרבה הרבה שמות קודש. ולכן כשאדם קורא את המגילה, הוא מקבל זיקוך נוראי של כל האוסף הנפלא הזה של כל שמות קודש. במגילה יש כל כך הרבה שמות קודש, שאדם מקבל פלש בנשמה. זיקוך אדיר נמשך עליו בעצם קריאת המגילה. לא די בזה, גם הערת מרדכי, הפנים הקדושות של מרדכי ואסתר, הם נמצאים במגילה הקדושה, ולכן אם אדם זוכה בקריאת המגילה, מתנוצץ לו הערת פנים הקדושות של מרדכי ואסתר. וכל זה תמון בעצם קריאת המגילה, כל אחד לפי משהו, לפי מה שהכין את עצמו. מעבר לזה, יש לנו את המצווה של הסעודה, סעודה של פורים, שהיא, כמו משווה בספרים הקדושים, מתקנת את כל המאכלות אסורות שאדם מאכל, וכידוע לנו, שמה שחזל אומרים על המאכלות אסורות, ונתמתם בה, ונתמתם בה, על ידי המאכלות אסורות, אדם מקבל כל מיני תומות נמשכות עליו, שזה בעצם ונתמתם בה, הוא מקבל טיפשות השכל נוראית, מכל מיני מאכלות אסורות, שהרי האוכל זה הולך לדם, כן? והדם הוא הנפש. אם כן, הנפש מושפעת ממאכלים. כשאדם אוכל מאכלות אסורות, הוא מקבל השפעה של תומה על הנפש שלו. ומהטיפשות הזאת נמשכים לו כל מיני טמטומים. זה ונתמתם בה. את כל המאכלות, השפעה של המאכלות אסורות, הסעודה של פורים מתקנת. יש כוח בסעודה של פורים לתקן את כל המאכלות אסורות וכל ההשלכות וההשפעות הלא טובות של המאכלות אסורות. מעבר לזה, יש ביום הקדוש הזה בנפלא את העניין של מתנות לאביונים. משלוח מנות יש לרעהו, אהבה ואחווה, שלום ורעות, כן? והעניין של מתנות לאביונים, שזה בעצם כל השנה זה תיקון גדול מאוד, לתת לאביונים. שעל כל פנים זה מצווה, מצוות הצדקה, אפילו אם אדם עושה שלא לשם שמיים, הוא מקבל שכר גדול על מצוות הצדקה, כי אחרי הכל, בין כך החיית את העני, בין כך החיית היהודי, אז הוא מקבל שכר, אפילו שלא לשם שמיים, על מצוות הצדקה. ובפרט, ביום הנוראי הזה שיש בו תיקון מיוחד של מתנות לאביונים, שבזה שאדם נותן שתי מתנות לשני אביונים, לכל אחד הוא נותן מתנה, כן? נותן לכל אחד מהם צדקה, לכל אחד מהאביונים, מקיים את המצווה. שני אביונים קיימים את המצווה. אבל מכיוון שהתיקון כל כך גדול, אז כדאי כמה שיותר להרבות מהתנות לאביונים. כי התיקון כל כך נוראי. כמו שאמרנו, אז כמובן שיש בפוסקים דיון כמה זה, האם זה מספיק פרוטה או שיעור נתינה, כן? כל אחד לפי ראות עיניו, לפי המצב שלו, לפי האפשרויות שלו, אבל כל המרבה, הרי זה משובח. וכיוון שהתיקון הנוראי הזה, כל היום הזה כולו, הוא יום מיוחד, שאתה מחלט בו מתוצאות קודש מעמקי עמקי הקליפות, מעמקי עמקי הסטרחה, לכן הריבוי של נתינה ביום הזה, הוא פועל פעולות נוראות בעולמות. ממשיך האדם שפע שסיעת נשמיה, מהפך לו מפשע לשפע. אז אם כן, מה שאמרנו, יש ביום הזה תיקונים נפלאים. קריאת המגילה, סעודה, שלוח מנות, מתנות לאביונים. ועכשיו הגענו לנקודת הנקודות. ובכן, רבותיי, יש פה נקודה שחשובה, שאנחנו עוד רוצים להגיע אליה, עוד השחרות, אבל לפני כן, אנחנו נזכיר פה עוד נקודה חשובה, שבעצם כל היממה הזאת, היא כולה עת רצון מיוחדת, עת רצון בשמיים נוראית, כל היממה הזאת, שהרי אנחנו יודעים שישנה הלכה, ביום הזה הקדוש, שכל הפושט יד נותנים לו. ביום הזה המיוחד, רבותיי, יש הלכה, שכל הפושט יד נותנים לו, והרי הקדוש ברוך הוא מקיים את כל התורה כולה, אז הקדוש ברוך הוא גם בעצמו מקיים כל הפושט יד נותנים לו. זאת אומרת, גם הקדוש ברוך הוא ביום המיוחד הזה מקיים, שמי שמבקש נותנים לו. אז הקדוש ברוך הוא גם מקיים את זה, כל הפושט יד נותנים לו. לכן כל ה-24 שעות זה את רצון. ובכן, אבל כל השנה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. כל השנה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו מאוד, ורוצה להשפיע לנו, רק הבעיה שכל השנה יש גם פרוצדורות, ויש בירוקרטיה, ויש פקידות, ויש מה שנקרא, תמתין על הקו ותענה לפי התור, והיום הזה המיוחד, אין תור, השערים פתוחים, אין משרדים, הכל פתוח, אין מסכים, הכל השערים פתוחים, לכל אחד, באשר הוא, כי כל הפושט יד נותנים לו, והקדוש ברוך הוא מקיים את זה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי הזדמנות לתת לכם, בלי בירוקרטיה, למה אתם לא מנצלים את זה? יש לי הזדמנות פז, אני כל פעם רוצה לתת לכם שאתם מבקשים, ואני לא יכול בגלל הכתרוגים, מהפגמים, מהעבירות. אז הידיים שלי כבולות כביכול. הקדוש ברוך הוא אומר, כביכול לא יכול לתת לכם בגלל הכתרוגים. אז מה? אני מחכה להזדמנות פז הנפלאה הזאת, שאני יכול לתת לכם בלי הפרעות. אז אם אתה לא רוצה לעזור לעצמך, תעזור לקדוש ברוך הוא לפחות. כי אדם הולך לפעמים מחשבות כאלו, בוא לשם, אני לא יודע מה קורה כאן. הכנס אותי לכזאת מבוכה, יצר אותי עם כאלה נתונים, עם היסטוריה כזאת וכוחות כאלה, שם אותי עם כזאת פרשייה, שנראה שאין מוצא פה. נראה לאדם כביכול, לפעמים נראה לו כאילו, הקדוש ברוך הוא שם אותו בתוך כזאת מבוכה, תסדר לבד, חס ושלום לחשוב ככה. אדם לפעמים הולך עם מחשבות ומבוכות כאלו, מה קורה כאן? עד מתי? מה לא רוצים אותי? כן רוצים אותי? מה יהיה? כל זה הכוח של המלאק. ביום הזה, רבותיי, השערים פתוחים! השערים פתוחים! ביום הזה כל השערים פתוחים, כל ה-24 שעות. אם כי ישנה עת רצון מיוחד, שנקרא שעתיים של חצות, שזה עת רצון יותר מיוחד בכל ימות השנה, אבל ה-24 שעות של היממה של פורים, כל השערים פתוחים. וכל הפושט יד נותנים לו. זאת אומרת, בשמיים, רבותיי, יש שמחה מאוד גדולה ביום הזה, וצריכים מאוד מאוד להיזהר לו להיות בעצבות. גם אם אתה מבקש משהו מסוים ואתה רואה שזה גורם לך לעצבות, הבקשה הזאת, אז בבקש מעט ותמשיך הלאה, כדי לא להישאר בעצבות, כי יש שמחה מאוד גדולה, והשמחה ביום הזה היא פועלת נפלאות. לכן יש עניין מאוד גדול להיות בשמחה גדולה באותו יום, ולהיזהר מעצבות. כל דבר שאתה רואה שמסיח לך דעת מהשמחה, כדאי לברוח משם, ולהשתדל להיכלל בשמחה הנפלאה של היום הזה, כן? שהרי לא כל יום פורים. לא כל יום פורים, אבל כך התחלנו, לא כל יום פורים. ואפשר לזכור ביום מיוחד הזה. ובכן, רבותיי, יש עוד תיקון מיוחד, ביום המיוחד הזה יש עוד תיקון מיוחד, שצריך ברור, וצריך ביאור מה הכוונה בו. העניין הזה, מה שנקרא, עד דלא ידע, שיש עניין של שתייה, ולשתות ולשתות, וכמה שקיבלנו מרבותינו, שכל שתייה, שכל מעט שאדם שותה, זה עוד תיקון הברית, ויש דיון האם להשתכר, וכמה להשתכר, ובאיזה, מה החיוב להשתכר. על כל פנים, בין כך, כיוון שחז"ל הקדושים אמרו שצריכים להשתכר, עד דלא ידע, אז בפשטות הדברים, מה שקיבלנו מרבותינו, יש מצווה גדולה להשתכר. אבל זה לא פשוט. שכרות זה הפוך לכל היהדות. זה פשוט, רבותיי, ששכרות זה הפוך ליהדות. שכרות זה הפך לכל היהדות, זה לא מובן בכלל. מה שחז"ל הקדושים מגלים לנו, להתיר ולתחתה, אל תשתה ואל תעשה חטאים. כל היהדות זה אדם שישמור על רצינות ועל יראת שמיים, ויהיה לקרקע. ופה, פתאום אומרים לך שיש מצווה להשתכר. ביום כזה קדוש ונוראי, שאתה אומר לי שיום הכיפורים, הקדוש והנורא, הוא רק דומה לפורים, מי יודע איפה מגיע פורים, אתה אומר שיש גם מצווה להשתכר? לא מובן. לא מובן כאן. זו קושייה אדירה. כל היהדות בנויה על זה שאדם שומר על רציונליות, ועל יראת שמיים, ועל פיקחות השכל, כן, שידע מה רוצים ממנו, והתנהג ביראת שמיים. הייתכן שביום כזה קדוש, יפירו לנו וגם יצוו אותנו להשתכר, וגם יגיעו לנו שזה תיקון כזה גדול, שזה צריכים להבין, קודם כל, מה זה שכרות? מה זה בכלל שכרות? זאת אומרת, מה קורה עם אדם כשהוא שותה? שזה צריך להבין, מה ההבדל מאדם לבהמה? אדם נבדל מבהמה, זה שיש לו שתי רגליים שהוא הולך עליהם, מה שאין כן בהמה הולכת על ארבע. אדם יכול ללכת על שתיים, הבהמה צריכה ללכת על ארבע. מעבר לזה, לאדם יש לו רוח ממעלה, מה שיש לו כוח הדיבור, יש לו דעת ויש לו דיבור. מה שאין כן הבהמה, שאין לה את האפשרות לדבר, מה קורה אם בהמה תתחיל ללכת על שתיים? זאת אומרת, ניקח איזה אחד מחיות היער, ניקח אולי את מיסטר זאבי, ונלביש לו איזה עניבה יפה, תן לו ביד תיק ג'יימס בונד, ונגיד לו, תתחיל ללכת על שתיים. עם כל הכבוד למיסטר זאבי, הוא לא יצליח. הוא ייפול. ניקח גם את מיסטר שואלי, הוא גם כן לא יכול ללכת על שתיים. אפילו תשים לו עניבה יפה, זה לא עוזר. זה דבר מיסטר אריה. זאת אומרת, בעצם, הבהמות לא יכולות ללכת על שתיים. החיות הבהמות לא יכולות ללכת על שתיים, וגם לא יכולות לדבר. מה קורה עם אדם שהוא משתכר? אדם שהוא משתכר, והדעת מתבלבלת אצלו, אז הוא כבר לא יכול ללכת על שתיים. הוא כבר מתחיל להתנדנד, וגם הדיבור שלו יוצא מבולבל, אז מתברר שמתגברת אצלו רוח הבהמיות. הוא יותר נותן לכיוון של בהמיות. רוח הבהמיות התגברה אצלו. השם ישמור. אז איזה עניין יש להשתכר? כל עניין שלנו זה להישאר בגדר אדם, לא ליפול לגדר של בהמיות, השם ישמור. אז ייתכן ביום כזה קדוש שיצוו עלינו להגביר רוח הבהמיות, שאדם ישתה ויתבלבל אצלו הדעת? כל עניין של שכרות זה בלבול הדעת, שזה בעצם פגם הברית למעשה. ולכן זה ניכר בזה שאדם הולך מבולבל, כבר לא יכול ללכת על שתיים כל כך, הוא מתנדנד, וגם הדיבור שלו יוצא מקוטע ומבולבל, וגם יכול לדבר שטויות. אז יכול להיות שבכזה יום קדוש יצוו אותנו להשתכר בכזה יום קדוש? אלא מה מתברר לנו? מתברר שכל העניין שקליפת אמן, המלך, שנכנעת ביום הפורים הקדוש. ביום הפורים הקדוש, רבותיי, זה לא רק שאמן קיבל את המכה שלו ביום הפורים. כל הקליפת אמן המלך מקבלת מכה נוראית ביום הזה הקדוש. מה שנקרא מחיית זכר המלך, כל הקליפה של אמן המלך מקבלת מכה קשה ביום הזה. ולכן, אמן, שואלים חז"ל הקדושים, איכן רמוז אמן בתורה הקדושה? אומרים חז"ל הקדושים, מגלים לנו שהמן רמוז, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול מנו אכלת. שהקדוש ברוך הוא פונה לאדם הראשון ואומר לו, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול מנו אכלת. זאת אומרת, מה שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, שם בעץ הזה רמוז המן. אמין העץ, העץ הדעת טוב ורע, מהבלבול הזה שנגרם מעץ הדעת טוב ורע, שם יונק המן, שם היניקה שלו. אמן, ברשעות שלו, המלך והמן, כל הכוח שלהם מאיפה הם יונקים? מהערבוב של הטוב והרע, שנגרם באכילת את הדעת טוב ורע. שנגרם עם בלבול בכל העולמות, והטוב והרע התערבבו אצלנו. עד כדי כך שאדם לפעמים במבוכה, מה בדיוק, מי אני ומה אני, אני קדושה, אני לא קדושה, מה אני בעצם רוצה? זה כל הבלבול הדעת הזאת, שנגרמת עם ערבוב טוב ורע. וזה, משם יונק אמן מהמקום הזה בעצמו. וכיוון שהאמן מקבל מכה, אז הרע נכנע ביום הזה. ושהרע נכנע, אז הטוב גובר. זה נופל זה, כשזה נופל זה קם. אם כן, ביום הזה המיוחד, גם כשהאדם שותה, לא יכולה להתגבר רוח הבהמיות. כי הרע נכנע. גם כשאדם שותה ביום המיוחד הזה, אין מקום להתגברות רוח הבהמיות, כי הרע נכנע. אמן מקבל את המכה שלו באותו יום. ולכן אין חשש בשתייה הזאת. אבל מצד שני, אנשים טועים לפעמים, חושבים שאם אדם מותר לשתות, אז כן, מותר גם כן להזיק ולחבל, כי אדם שמח כזה, אתה מותר. אז רבותיי, ישנה מהלכות ברורות בעניין הזה. בית המקדש לא נבנה על ידי זה שאתה פוגע ביהודי. בית המקדש לא נבנה אם אתה מצער יהודי. אי אפשר לזכות לשום דרגה אם אתה בא על חשבון מישהו. אם אתה חושב שבגלל שכרות מותר לך להזיק או לחבל, או אני כעת בתוך, אני שמח כעת, אני שמח, ואתה מכה מישהו חס ושלום, או מחבל למישהו, או מזיק, אז חד משמעי רבותיי, אין שום אתר כזה בשום מקום. אם כי הפוסקים דנים בעניין של איזה כגדול, איזה קטן, אבל למעשה, יש איסור גמור רבותיי, שאדם יחשוב לעצמו שיהיה מותר פה, בגלל שהוא זוכה לדרגות ביום הקדוש הזה, לחבל או להזיק. יש שולחן ערוך מפורש, ולא די בזה. יש גם את העניין הזה שאדם חייב לשמור את עצמו, יש לו שולחן ערוך. הוא חייב לברך מכת המזון בסעודה, והוא חייב להתפלל מנחה, ולהתפלל ערבית גם כן אחרי כן. הוא צריך לדאוג לכל המהלך הזה, שבאמת יהיה מיושב. לא די בזה שהשתכרת וזהו. יש הלכות שולחן ערוך. ומעבר לזה, יש תיקון גדול מאוד, שרמוז בפסוק חיל בלה ויקיינו ומתנו יורישנו אל. זאת אומרת, בפסוק המיוחד הזה, חיל בלה ויקיינו, רמוז שם קדוש, שכולו תיקון הברית. חיל בלה ויקיינו, ראשי תיבות, ח' בבית ובב. זה שם קדוש, שכולו מרמז בעצם על תיקון הברית. לכן, בעניין של שאדם זוכה תיקון הברית, זה עניין שהסטראחה מקיעה את מה שהיא גנבה. מה שהיא אשקה לנו, היא מקיעה. וזה נקרא חיל בלה ויקיינו, ואז אם זוכים, גם יש עוד יותר מזה, מתנו יורישנו אל. על כל פנים, הובא בספרים הקדושים, שאדם בפליטות של פורים, מתקיים בו גם הבחינה הזאת, רמוז פה העניין של חיל בלה ויקיינו. אז לכאורה, יש תיקון מאוד גדול בפליטות האלו. אבל כל זה, שחס ושלום לא ייגרם עוגמת נפש ליהודי אחד, רבותיי. אין, שאדם צריך מאוד מאוד להיזהר, מאוד מאוד להיזהר באיזה אופן הוא זה נעשה. אם כבר הוא הגיע למצב כזה שיש פליטות, שחס ושלום לא ייגרם עוגמת נפש או צער לאיזשהו יהודי. צריך לדאוג למישהו שיחראי על העניין הזה, שאם הוא מתבלבל קצת בעניין הזה, שמישהו יחראי עליו, שלא יגרום צער ליהודי. עוד הפעם, הכלל חוזר על עצמו, רבותיי. אי אפשר לזכות לשום דרגה שהיא אם אתה מצער יהודי. ולכן צריך לחשבן טוב את הדברים שיהיה יישוב הדעת, שאגב שהתיקון הוא נפלא מיותר של השכרות, אבל שלא ייקשל בדרך ארץ, באדם לחברו, ועניין של הלכות, ועניין שלא לצער אף אחד. ואחרי כל זה, עדיין לא ביארנו שיש פה מהלך נפלא ביותר שבא בספרים הקדושים, בכתבי אריזל. מתברר שהערת מרדכי היא כל כך עצומה ונוראית, שאדם לא יכול לקבל אותה במסגרת של השכל הרגיל שלו. השכרות, או מה שנקרא לזרוק את השכל ביום הקדוש הזה, נועדה כדי להמשיך שכל הרבה יותר גבוה. שמסגרת, המצב שלו הרגיל הוא לא יכול לזכות. רק על זה שהוא זורק את השכל, משליט את השכל, ועל ידי השכרות הזאת, וההתרומות הרוח הזאת, הוא יכול להמשיך שכל הרבה יותר גבוה, שהוא בעצם תיקון הברית, והוא זה מוכין חדשים. מוכין חדשים, שכל חדש, חיות חדשה, חשק חדש, הכל הכל מחדש, מה שנקרא אוברול. חידוש כל המנועים. על ידי השכרות של פורים, הוא יכול להמשיך כזה שכל נוראי, שהוא לא יוכל להמשיך אותו בלי השכרות. לכן, יש פה עניין גדול מאוד, של עד ולא ידע, אבל כמובן צריך הרבה תפילה לפני זה, שלא יזיק לאף אחד, ולא נזיק לעצמנו, ידי שתייה כמו שלא, שהיא לא כמו שצריך. אם אדם שותה לפעמים דברים שגורמים לו תסיסות, או דברים מזיקים, חס ושלום. ובעיקר, אנחנו לא, אין לנו ברור בעניין הזה, אם מותר שתייה מלבד יין, יין אנחנו יודעים מפורשות, זה חזל הקדושים, שתייה, סוגי שתייה אחרים אנחנו לא יודעים, כן? כי יש כל מיני סוגי שתייה. מה שאנחנו כן יודעים זה יין, והיין עצמו צריך הרבה תפילה לפני כל כוס. כשאדם שותה לפני כל כוס, אם הוא מתפלל, שזה יקבל מה שצריך לקבל על ידי השתייה, ושיפעל מה שצריך לפעול בה בשתייה הזאת. בעיקר שמרגיש התרומות שמחה, כן? כל המטרה הרבותה של היום הנפלא, שזה בעצם מעגל 24 שעות, שצריך הרבה יישוב הדעת. עד כדי כך שרבי נתן אמר על עצמו, שיום הפורים הרבה יותר קשה לו מיום הכיפורים. מה הפירוש? יום הכיפורים, אדם יצא בית הכנסת, בצום, בתענית, בתשובה, בתפילות, כל היממה. ופורים, יש כאלה עמודות נוראיות. יש את העניין של עת רצון, ויש את העניין של הסעודה, יש את העניין של השכרות, ואת העניין של מתנות לאביונים. כל מה שכרוך בקריאת המגילה, בלילה וביום. והשמירת שולחן ערוך זה א' ב', לקבל את ההערה של היום. ההערה של היום, רבותיי, תמונה בשמירת ההלכה. וכמובן עם השמחה של היום. עקמה. היום הזה כולו זה הערת רצון נפלאה, הערת מרדכי שנמשכת. הערה שנמשכת עלינו ממקומות כאלה, הערת מרדכי, מרדכי יצא מפני המלך, שנמשכת על כל אחד בכל מקום, שיכול להפוך את כל הירידות לעליות, ואת כל הפשע לשפע, ולחלץ ניצוצות קודש עבודים, שכבר עלה מתייאש מהם, ולדחוף אותו מכל מיני סוגי ייאוש, ולהמשיך לו כל מיני ישועות, והרחבות, וסייעת דשמיא, שבכל ימות השנה לא יכול לפעול, ביום הזה יכול לפעול. כי כל הפושט יד עותים לו, וכל השערים פתוחים, והקריאת המגילה, והסעודה עם התיקונים שלה, והמתנות לאביונים, והמשלוח מנות, וכל מה שכרוך ביום הנפלא והשמחה של היום הזה, השמחה הנפלאה שמשכת בעולמות, שעשה השפעות טובות לכל עם ישראל, שנתקיים בו ונהפוך הוא, שעד ישלטו היהודים, אין הבסוניהם, שהתהפך ליום כזה נפלא לכל הדורות, לעם ישראל, עד בפשך תתקנו, שזה בעצם יום שנמשך מאותם ימים קדושים, מימות המשיח, השם יתברך יזכנו, שנזכה לנצל את היום הזה בצורה נכונה, ונזכה כולנו לשעות גדולות, ולהרחבות נפלאות, ונצא מחושך מאפלה לאור גדול, ונזכה כולנו לגביית משיח תתקנו, ולגאולה כל עמים אמן אמן.
מנו מנוש השנה ומנו מנוש השנה